מה העניינים יואב?
אהלן גלעד, יופי, ברוכים הנמצאים.
ברוך הבא לפרק 3 שלנו.
פשי, איזה כיף.
כן.
בדרך
כן.
ל-30.
30, 300, 3 מיליון, אנחנו חושבים בגדול.
בדיוק, כל עוד אנשים מוכנים ורוצים לשמוע אותנו, אנחנו...
נעשה קומפאונדינג של הפרקים.
בדיוק, זאת אומרת, לפעמים יש רעיון לפני הרעיון, אנשים לא יודעים שאנחנו גם יושבים בכיף שלנו גם לפני.
כן, שאנחנו יושבים ומדברים כשלא מקליטים אותנו.
בדיוק.
אז כן, אנחנו מקליטים את זה בתחילת פברואר, היום אנחנו בשביעי, שמיני, נכון?
כן, שמיני, לא תשיעי כבר, מה...
שהיא כבר הגענו?
לא, שמיני.
כן. אנחנו בשמיני לפברואר, פרק שלישי, ושווקים עלו, הבורסה חושבת שהעולם טוב, 15% הנסדק מתחילת שנה, מעניין, מעניין התחלה הזבל, של מה זה.
מה שדיברנו לפני, מניות הזבל שלפני שנתיים נותנות סוג של תחיית המתים, בואו נראה איך זה ייגמר הפעם.
כן, כן, בדיוק ראיתי היום ציוץ של מייקל ברי, אחד מהאנשים שחזה את המשבר ב-2008 וכוכב הסרט The Big Short, נראה לי שגם דיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים, אז ראיתי ציוץ שלו שמראה את הגרף של בועת ה.com, וכתב It's not the same thing, אבל רואים שכאילו גם אחרי הירידות היה עוד רלי של עליות לפני, מה שנקרא Dead Cat Bounce.
בדיוק, אין לדעת.
קשה מאוד לצפות, קשה. אז מה שלומך?
אני בסדר, אני עסוק בימים אלה בכתיבת האיגרת השנתית לשותפים שלנו בעסק.
שותפים שהם גם משקיעים, שאתה בעצם מנהל עבורם את הכספים.
נכון, אני כמו מרבית המשקיעים שמכבדים את עצמם, מנסה לפחות פעם בשנה לסכם, להסביר כמה דברים, וכמו שאני תמיד
אומר... למה?
אבל חשוב, אני לא מאמין בדיווחים שוטפים, וכל יום, כל חודש, לראות מה יקרה, כי זה יוצר המון פייק ניוז, ואי אפשר לטווח קצר, כאמור, לא מעניין, אבל אני חושב שאנשים...
אז למה כן? למה חשוב... פעם בשנה לכתוב איגרת?
עכשיו, קודם כל, התקשורת עם השותפים היא חשובה, אבל מעבר לזה, אני חושב שאנשים ברגע, אם הם יבינו קצת מה אנחנו עושים ומה אנחנו מחפשים, זה יעזור להם להחזיק מעמד גם בתקופות הקשות, שיש היגיון בשיגאון, והסיבה הכי פשוטה שאני עושה את זה, כי אין מאגר, כלומר, דיברנו על פודקאסטים וספרים, אבל אני חושב שאני ממשיך ללמוד ולמדתי הכי הרבה מהאיגרות השנתיות של משקיעים אחרים שמתכבדים לכתוב ולשתף, לא רק על השיטה, אלא גם ממש מניות שהם מחזיקים. אתה יודע, רוב המניות שאני קונה לתיקים שלנו, בסוף זה לא מניות שהמצאתי, זה מניות שראיתי אצל משקיעים שאני מעריך, ואני לא מעתיק copy-paste, אבל זה נותן לי מאגר של רעיונות שאני יכול אחר כך לנתח בעצמי. ולכן מאוד חשוב לי להחזיר באותו מטבע, לשתף את זה, הקהל הלקוחות שלנו אותו דבר. והאגרות השנתיות של באפט, שעליו נדבר קצת היום, אני חושב שאין ספר השקעות יותר טוב, זה לא ספר, זה בעצם יש קוב, מישהו ערך את האגרות, אבל אפשר לגשת לרובם בחינם באתר של ברקשייר, שאין קובץ, אין קורס באוניברסיטה שמלמד השקעות יותר טוב, מפשוט ללכת איגרת איגרת, החל משנות ה-60, ולקרוא את מה שבאפט כתב כל שנה.
האמת שזה מדהים בעיניי, כי בדרך כלל, נגיד בשוק הקמעונאי, שאנשים צורכים וקונים השקעות, בדרך כלל מה שמסתכלים ומודדים זה מספרים. אוקיי, כמה הוא עשה? כמה זה עשה? מה הצועה שהוא עשה? הוא עשה יותר, הוא עשה פחות, הוא עשה צועה טובה, אז הוא מצוין, הוא עשה צועה גרועה, אז הוא גרוע. וזה הגיוני, אתה מבין, אנשים בסופו של דבר משקיעים כדי לקבל צועה על הכסף שלהם, וזה הדבר שהכי נגיש וקל למדוד. אבל בעצם, כשאתה כותב איגרת, או כשאותם משקיעים, שזה באמת תרבות, זה באמת תרבות של אנשי השקעות שעובדים בשיטה הזאת, שמשתפים בעולם הפנימי שלהם, בהיגיון מאחורי בחירה, בלמה, במה הם חושבים, במה הם מאמינים, מה העומק והתוכן של הנכסים שאותם הם מחזיקים עבור הלקוחות. זה כאילו לוקח את הצרכן, את המשקיע, מי שאתה קורא לו שותף, רובד אחד פנימה, לממד אחד יותר עמוק, להבין במה הוא באמת מחזיק. שיש לו נייר שהוא קונה קרן נאמנות, או קרן גידור, או איזושהי קרן, והוא רואה מספר, מה עומד מאחורי המספר הזה? למה המספר הזה נראה ככה? איזה נכסים מוחזקים שם? ובאמת, איגרת זה משהו שאני חושב שיש בו המון 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 תוכן, אז כמה זמן לוקח לך לעבוד? על איגרת כזאת?
לא, זה לוקח לי...
נראה לי לא קל.
לא, לא, זה עבודה קשה, ואני... הכתיבה זה, אני, לא הצד החזק שלי, ואני נעזר פה באבי ומורי, שאני שולח לו, אני לוקח לי איזה חודש ימים בערך, עד שאני, האיגרת היא לא קצרה, זה יוצא איזה 12-13 עמודים בדרך כלל, תזכיר לי אחר כך ספר לך על איגרת של קולגה, שכל שנה כותב 140 עמוד, אז אני כותב איזה חודש, ואז אני גם קהל מאזינים כבר יודע שהאנגלית היא יותר שפת האם שלי מאשר עברית, ואני כותב גם וגם, ואני מתחיל בעברית, מסיים, מעביר את זה לאבי ומורי, ש...
אביך ומורך הוא אבא שלך.
כן,
כי שאומרים אבי ומורי זה יכול להיות גם איזה מישהו שהוא המורה שלך.
במקרה הזה זה גם. אני
מתכוון לאבא.
כן, ממש אבא.
אבל הוא איש השקעות?
הוא ממש לא אבא שלי בכלל, רופא בפנסיה, רופא ילדים בפנסיה, אומנם פרופסור ואיש השקעות שלמדתי ממנו המון, אבל הוא לא מבין בהשקעות, או ההפך שאני מספר להם.
אז למה אתה שולח, לא?
אבא שלי, הוא יודע לכתוב, קודם כל להתנסח. מה שבאתי אגיד שאחרי שאני כותב את ה-12 עמודים האלה, אני שולח לו והוא עורך לי, לא משנה את התוכן, את המהות, אבל... כל הסדר והמשפטים, הוא הופך לי אותם, הכל בעת אדומה כמו של פעם. אבל
לא, עקוב אחרי שינויים של פעם.
אפילו לא, ממש כותב לי הערות, אבל אני לומד מזה המון, כי אני מקווה שיום אחד, שאבא יהיה ברית 120, אני ידע לעשות, להתנסח כמוהו. אבל אבא שיש לו ניסיון רב, יש אנשים שיש להם יכולות מאוד, גם אתה גילה, אני חושב, בורחת ב... יכולות ניסוח, גם ההרצאה שהכנו ביחד לא מזמן, הפכת לי אותה על פיה, ואני חושב שבסוף תודה. עשינו, אפשר למצוא אותה אגב ביוטיוב, אפשר
נכון,
גם את של שנינו, אותה, אפשר לשים אותה.
אפשר לשים את ההרצאה באמת, היא מאוד נחמדה
בקומנס
של
הרבה
הפרק.
הרבה בזכותך. אז אני, כמו שלא מתבייש להגיד, לומד מאנשים ש... ואני, אני, את התוכן אני כל השנה מאבד, קורא, שם דברים בצד, ובראש שלי כבר נמצא, ואז אני יושב בלילות וכותב.
אני אשאל אותך שאלה כזאת, שנראית לי מעניינת. מה חשוב לך? כשאתה יושב וכותב את אותה איגרת, וחושב על המשקיעים, השותפים שלך, מה חשוב לך שהם יקבלו?
אני חושב, אני מנסה, אמנם... אני רוצה לפשט קצת את מה שיפה באגרות של באפט, עזוב אותי רגע, מה שלקחתי ממנו, זה שהוא כותב, הוא אומר, אני רוצה לכתוב את האגרות האלה כאילו שאחותי, שאיננה אשת השקעות, היא, לא יודע מה היא עושה, שהיא תוכל לקרוא את זה ולהבין. ואני, כשאני כותב, אני רוצה להסביר את הדברים הבסיסיים, שכל אחד יוכל לקרוא ולהבין קצת מעבר, אבל לא צריך דוקטורט במימון בשביל להבין את כמה עקרונות יסוד. אני שנה שעברה למשל דיברתי על כוח הכבדה של אולי גם את האיגרת של שנה שעברה, אמנם זה מיועד ללקוחות חתומים וכולי, ויש אולי עניין משפטים, אולי אפשר לשלוח את זה, אבל בהמשך אולי גם את זאת של השנה. ואני התחלתי שנה שעברה, דיברתי על כוח הכבדה של שוק ההון, דיברתי על הריביות, ולא ידעתי אז שהריביות השנה התחילו להשתולל, אבל הרחבתי אז למה לדעתי להשקיע באגרות חוב סולידיות, זה לא סולידי, והתזמון זה עניין של מזל, אבל הנה השנה האחרונה ראינו, אתה תגיד, אגרות חוב בחלק מהמקרים ירדו הרבה יותר, אפילו מהאפיק המנייתי.
כן,
והסברתי כן. את העובדה שהריביות בעצם שולטות, הם הגורם שמשפיע על כל... נכס פיננסי באשר הוא, גם נדלן וכו'. שנה אני שוקל...
אז חשוב לך לחלוק מהידע. חשוב לך לחלוק מהידע שלך?
כן.
אני אשאל עוד שאלה שאני מניח, אני לא יודע אם היא נכונה, אבל נראה לי שלהיות מנהל השקעות, בטוח בשיטה שלך, זה מקום די בודד. כלומר, אתה רוב הזמן, אתה בראש שלך, במחשבות שלך, מול הדברים שאתה קורא, מול הרעיונות שלך, מול... ההתלבטויות, אתה כל הזמן נדרש לקבל החלטות, ודרך אגב גם החלטות לא לעשות כלום, זאת החלטה.
נכון.
אתה כל הזמן, יש כמות אדירה של רעשי רקע ולחצים וגורמים שונים שיש להם דעות שונות ואינטרסים שונים ומנסים לעשות מניפולציה, ואתה גם בעולם מסחרי שיש לך לקוחות ואתה צריך להשיג תשואות, אז אני מניח שיש, שהעולם הזה הוא עולם בודד יחסית, עולם, אני מניח ש, שלא קל תמיד להיות שם לבד, ואולי האיגרת הזדמנות לחלוק מכל המסע הזה שאתה נושא, כל השנה לבד, כל ההתלבטויות, כל ההחלטות, כל התפיסות, כל המחשבות, ולשתף אותם עם, עם הלקוחות שלך.
באחד זה גם, תראה, אבל אני, לגמרי, כל מה שאמרת זה נכון, אבל ההחלטה הכי טובה שעשיתי, מה שיצאתי דרך עצמאית לפני כמעט 10 שנים, זאת, קודם כל, עיקפתי את עצמי בשותפים ולקוחות טובים, אבל בראשם אתה מכיר את חברי ושותפי מתן, שהצטרף אליי למסע הארוך הזה עוד לפני שהיינו אפילו לקוח אחד, אבל אמרתי, אם אני הולך לעשות את זה, כמו שאמרת, לעשות את זה לבד, באמת חלק מהמניע, הזכרת את מייקל ברי, הוא סוג של אוטיסט, הוא לא אדם שיודע זה, אני מקווה שאני לא בקיצונית הזו, אני גם קצת, יש לי את הגחמות שלי, אשתי תוכל להעיד על זה, אבל מתן הוא זה ש... ויש עוד כמה חברים שעובדים איתנו, אבל ביום יום, שהם החוויה המשותפת הזאת של לבנות משהו, של יש לנו, אני מאמין שאתה מכיר היטב, ואנחנו משתדלים להתרכז ולא להסתות ימינה ושמאלה, למרות שאתה צודק, יש המון פיתויים, אבל נגיד שהלקוחות מתקשרים אליי, שואלים אותי לאן השוק הולך, אני מיד, הם כבר יודעים, אתמול מישהו שאל אותי, ועד הוא נסוג בו מהשאלה, מה, אוקיי, נזכרתי מי אני מדבר, והוא פשוט אמר, אני לא הולך למקומות שאני לא, שאני משקיע ועובד כמו שאני הייתי רוצה שנעלו לי את הכסף, באמת זה גם הכסף שלי, וכל השאר זה רעש וצלצולים, מי שרוצה מוזמן, אנחנו לא רודפים אחרי, והשותפים שלנו, באמת בסופו של דבר המפתח להצלחה זה שיש לנו שותפים עם סבלנות, ואנחנו משדרים להם את זה, וטפו טפו בינתיים, זה עובד, תת שהוא יש לנו פה.
פעם, בעוונותיי, גם הייתי קצת כותב ומראיין במגזין אפוק. והיה לי כזה סדרה שהייתי פעם בחודש מראיין איזה מישהו שהייתי חושב שהוא מעניין. וראיינתי את אורני פטרושקה, שלא יודע אם אתה זוכר, הוא פעם עשה את האקזיט הכי גדול בישראל, ב$1 מיליארד בשנת 2000, זה היה עכשיו רגע לפני בועת ה.com, אחר כך משהו מחר פשט רגל. אבל הם היו חתומים על האקזיטים הכי גדול פעם, בעולם של פעם. וראיינתי אותו על החיים אחרי, ואיך הולך, ומה תפיסת עולמו, ומה סוד ההצלחה, ואחד הדברים שהוא אמר שנחרטו לי בראש, ואני מאוד נהנה ללמוד מניסיון של אחרים. הוא אמר, המפתח להצליח זה ליצור צוות מנצח. ואז אמרתי לו, כן, אבל מה קורה אם יש מישהו בצוות שלא... הוא אמר, המפתח הוא שהם... להצליח שהם לא ייכנסו בדלת. כלומר, שבדלת, בקבוצה הפנימית שעושה איתך את העבודה, הסביבה המיידית, היא תהיה כזאת ששותפה לחזון ושותפה לערכים. היא לא בהכרח תמיד צריכה להיות מתחנפת ואומרת אמת, לפעמים יכולים להיות ויכוחים נוקבים ודעות שונות, והרבה פעמים גיוון דעות מייצר צמיחה והגדלת החוכמה. אבל המקום שבו הסביבה היא חיובית, היא תומכת, היא משלימה, היא נותנת כוח, זה מתכון אדיר להצלחה, זה מה שאז הוא סיפר לי, זה נחרט אצלי, ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון. לבחור את הסביבה שלך, לבחור את החברים, את השותפים, את הלקוחות. אני גם, תראה, אני עסקתי המון שנים בעולם הביטוח. עכשיו, עולם הביטוח, זה הביטוח אלמנטרי, רכב דירה, יש לי נזילה, דפקו לי את האוטו, השמיים לא משבית לי, המוסך מרמה אותי, חברת הביטוח לא אישרה לי. המון 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 עולמות חיכוך. וכשיצאתי והפסקתי לעסוק בזה, והתחלתי להתעסק אך ורק בעולמות התכנון הפיננסי, היה לי החלטה אחת. אמרתי, אני רוצה לקוחות, שכשהם מצלצלים אליי, אני מחייך. אם יש לי לקוח שהוא מצלצל אליי, ואני, אוש, לא, זה לא נעד, זה. עכשיו, אני מעדיף, כאילו, אנחנו לא מתאימים אחד לשני. אני אומר, הזמן שאנחנו משקיעים בחיים, הוא הזמן הזה. זה כאילו, זה מה שיש לנו. אתה לא רוצה לבזבז אותו על מקומות. עכשיו, שוב, זה לא אומר שאנשים הם קלים, זה אנשים שיכולים לבוא בדרישות ולרצות לשירות, ואם משהו לא עובד לכעוס, ולעשות הכל, אבל הם בני אדם. וזה באמת נראה לי מפתח מדהים.
אני מסכים כל מיני, וגם, תפתיע אותך, גם החברות שבהן אני בוחר להשקיע, זה כבר לפרקים המתקדמים שנגיע, זה לחפש חברות שמדברות בדיוק את השפה שאתה מדבר, כי לא החברה שמחפש.
אז תן איזה טיזר לחברה כזאת, למשהו, לדוגמה שאתה מדבר עליה, שלא נשמור את זה לפרקים הבאים. כבר אמרת משהו, זה נשמע מעניין.
דיברנו בפרק הקודם על ברקשייר הבא, על מרקל, זרקנו את השם
הזה. כן, מרקל אמרנו.
אז בואו נדבר עליה רגע שוב, כי באמת זה, אין נשאר שאומרים חברה הוגנת ושמחפשת, מסתכל לצד אחרת, אני חושב שהיא הדוגמה המובהקת לכך. גם ברקשייר, החברה, סמינת הדגל, אבל שיפה במרקל, אתה שומע את הרעיון עם המנהל השקעות שם, המנכ״ל היום, תומס גיינר, אלה אנשים שאתה אומר, קודם כל, אלה אנשים שהייתי רוצה לשבת איתם לדרינק בסוף.
אוקיי, הבנתי, אז זה מה שאתה אומר. אתה אומר, אני רוצה להשקיע בחברות, שמי שמוביל אותם ומנהל אותם, זה אנשים שהייתי נהנה לשבת איתם ולדבר איתם.
כמובן שלא, לא, אני נדייק את זה, כי אני לא רוצה אנשים קריזמטיים מדי. הרבה פעמים מדברים על זה, שמי מגיע להיות מנכ״ל של חברה, אנשים עם אנשי שיווק טובים, בלי לפגוע באנשי שיווק, אנשים עם קריזמה, שלפעמים יש, עומד מאחורי המשהו, לפעמים לא, אבל אתה רוצה חברה שבסופו של דבר, שמה דגש בעיקר על הפרמטרים הכלכליים היבשים, ולא תעשה דברים בשביל לפאר את השם, ולא לגדילה לשם גדילה, אלא לפעמים צריך, בשביל לשפר את החברה, צריך לפעמים להיות יותר קטנים. למשל, אני אתן לך עוד דוגמה של חברה, שאני לא אדבר רק על מרקל, זאת חברה גם בלי אגב, נדבר על זה אחר כך, כל מניה שאני רואה שנדבר פה בלי להמליץ, פתאום אני רואה אחר כך היא יוצא, ומניות בחול, כן, אז אי אפשר להשים אותנו בהרצה, נדבר על זה, אבל יש חברת תחזקות נהדרת, נקראת IAC, למה אני מדבר עליה כבר, תבין, Interactive Corp. אגב, מי שהמנכ״ל שלה היום, הבעל השליטה המקורי בחור יהודי, ברי דילר, היום, אם אני לא טועה, גם הוא יהודי, ג'וי לוין הוא המנכ״ל היום, מה יפה אצלם? הם מקימים קוניות, הם חברת החזקות, בעיקר בתחום הטכנולוגיה אגב, והם כבר עשרות שנים קונים חברות בתחילת דרכן, המפורסמת שבהם היא טינדר, שהם קנו חברת מת, שהם הציבו בפני עצמה, שהיא בכמה מיליונים, נכנסים לחברה, משפרים, נכנסים לקישקס, ממש משתלטים עליה, ואז עושים לה ספינוף. שולחים אותה לדרכה, שהיא מגיעה לשווי, קונים אותה בכמה מיליונים, שהיא מגיעה לכמה מיליארדים, הם מפצלים אותה, מחלקים אותה כמניה בעין לבעלי המניות של IAC. והם עושים את זה כבר המון שנים בהצלחה יתרה. המניה הניב הצועה שנתית מוצאת של כמעט 15% בשנה, והאגרות השנתיות של אותו ג'וי הם קריאה חובה היום לדעתי, והמניה נחתכה כמו כל מניות הטכנולוגיה לאחרונה, אז שווה להסתכל עליה. אבל כן, מה שיפה שהם...
לא אמרנו את הדיסקליימר בהתחלה, אז נחזור עליו שוב, אנחנו פה רק למטרות לימוד, לא, רק לא. לשיתוף ידע, אין בלראות בזה המלצה, ייעוץ, שיווק או תחליף, יכול להיות שמניירות שאתה מדבר עליהם, כנראה אתה מחזיק ברובם, ואתה בא על עניין בהם, אז לקחת את הכל בעירבון מוגבר, לא. ולא המלצה, זה בסך הכל... להרחיב את הדעת ולא לקחת את זה ולהגיד, יעצתם, המלצתם, כל מי שרוצה ייעוץ צריך לבוא ולקבל
לגמרי.
ייעוץ אישי ופרטני בהתחשב בנסיבותיו.
תודה, גיל, רק לסכם את הקטע הזה, אבל החברה מה שיפה אצל IAC, שגם חברה שכותבת איגרת השקעה רבעונית לכל השותפים, וחושבת...
רבעונית, כל רבעון.
הם קודם כל רבעון, הם מפרסמים דוחות כספיים הזה במקביל, והם פשוט הם מחפשים לבנות משהו לאורך זמן, אבל לא מחפשים קיצורי דרך, ושהם לא תורמים, הם נפרדים, הם לא מחפשים להיות קונגלומרט לשם הגדילה, הם מחפשים להיות הכי טובים, ואיפה שיש ערך, שם הם נמצאים.
מגניב.
כן.
אז על מה נדבר היום?
על מה נדבר היום? אני חושב שדיברנו כבר, דיברנו על, בשני פרקים, ועל כמה משקיעי ערך מובילים, אבל... אין מה לעשות, זה כמו, הנה היום בלילה לברון ג'יימס, הקלעי הגדול בכל הזמנים, אז המשקיע הגדול בכל הזמנים, ככל הנראה.
לא, לא, אבל לברון הוא לא הגדול בכל הזמנים, כשחקן, בוא.
אני נוטה להסכים איתך.
יש דברים שאנחנו, קדושה שלא נחלל פה בפודקאסט הזה.
על באפט תסכים איתי שאפשר...
על באפט אני בהחלט יכול להסכים ש...
טוב, אנחנו גדלנו על ג'ורדן, עוד רואים, גילינו את הגיל.
כבודו במקומו מונח, ועוד אין אחד שמתקרב לקרסוליו, עם כל הכבוד ללברון.
גם בזה אני מסכים. עם איתך, אבל סתם היום, היום בבוקר ראיתי את זה עם הבן שלי, אז וורן באפט, אני חושב שכדאי אפילו נקדיש לו איזה שני פרקים, דבר על, לא באפט, המטרה פה זה לחדש לאנשים, להביא להם דברים שהם לא מוכרים, התפסתי כמה דברים.
אני אשאל אותך, מהר מאוד הסכמנו שהוא משקיע גדול, אולי הכי גדול בכל הזמנים, למה? זה מה עושה אותו כל כך גדול בעיניך?
דיברנו על זה, אני חושב שגם בעבר בינינו, זה לא רק הצורות שהוא הניב פי שתיים למדד לאורך המון המון שנים, זה זה שהוא... הוא לא כל, הוא לא עשה את הצורות הכי גבוהות. יש משקיעים שעשו צורות שנתיות יותר גבוהות ממנו, אבל השילוב הזה בין צורה גבוהה וזמן, זה השילוב. כלומר, הוא כבר מכה את המדד כבר למעלה מ-60 שנה, ואני זוכר שנה שעברה אנשים אמרו לי, הוא לא מכה כבר את המדד ב-10 שנים האחרונות, אז הגיעה שנה שעברה שהכל קרס,
כשאתה נותן מכה שונים, חס וחלילה. אז הגיעה שנה.
ואני חושב שברק שאפילו צימה בצורה חיובית, או כמעט חיובית בשנה שהכל קרס, אז באפט עדיין לא איבד את זה, ואני חושב שבעיקר גם הבן אדם הזה הוא גאון מהלך ש שיתף את העולם, הוא נתן לנו את כל הכלים, והוא איש שיש המון המון מה ללמוד ממנו, והוא גם מנש לפני הכל.
בדיוק, אני באתי להוסיף, הסיבה שאני מאוד מאוד מחובר אליו בהיבט הזה, זה לא רק בגלל ההשקעות או תשואות אורך זמן, הוא בן אדם נחמד. הוא בן אדם נחמד, כל מי שהיה איתו באינטראקציה, וכל מי שהיה איתו בקשר, וכל מי שדיבר עליו מדבר על האישיות, על החביבות, על הנחמדות, על האכפתיות, על הפילנטרופיה. אני לא חושב שהוא מושלם, כן, אני מניח שיש לו פגמים כמו כל בן אנוש.
אחרי המשפחה שלו הם לא רואים, וגם לא הדיאטה שלו, אפשר לדבר עליה. לא אוכל סלטים כמונו לפני הפודקאסט.
למרות שהוא בכל זאת הצליח להגיע בצורה די בריאה, עד גיל מבוגר, כשקודם ארוחת הבוקר שלו היא במקדונלדס.
אתה יודע למה הוא עשה את זה? הוא ענה על זה בצורה שכלתנית אופנית, שאלו אותו פעם, איך אתה אוכל, למה אתה אוכל ככה, מקדונלדס וצ'יפס? הוא אומר, לקחתי את שיעורי התמותה בכל הגילאים, ראיתי ששיעור התמותה בגיל 6 הם הכי נמוכים, ואמרתי, זאת הדיאטה שאני אמת, כמו ילד בן 6. אז לא בטוח שרפואית יש לזה סימוכין, אבל שיהיה בריא.
אבל הוא בן אדם עושה רושם טוב לב.
כן, כן. הוא טוב לב, הוא איש עסקים, נדבר קצת על העסקים שהוא בהתחלה, הוא לא נחמד נחמד, אבל הוא קודם כל, הוא נלחם איפה שצריך, והוא איש, אבל יש איש עקרונות, אבל באמת אי אפשר... כנראה שבאפט וגם מדבר גם על השותף שלו מנגר, הם עשו משהו שיהיה מאוד מאוד קשה לשחזר, ואני רוצה קצת, רציתי לספר גם שקראתי אתמול רעיון, אפרופו הנחמדות שלו, היום יש לו, הוא עדיין מקבל את רוב ההחלטות, אבל הוא נתן כמה מיליארדים לכמה חבר'ה צעירים להתחיל לנהל אצלו שם במטה, ויש אחד מהם, קראתי אתמול רעיון, בחור בשם וושלר, מנהל השקעות מאוד מצליח, שמספר, הוא בכלל הייתה לו קרן השקעות משלו, והוא הריץ את באפט ולמד ממנו, ואפילו ניסה כל הזמן להתקרב אליו, והשתתף בארוחה איתו, לדעתי, תרם צדקה שאוכל לאכול ארוחת צהריים בבאפט, והוא עשה את זה פעמיים, ובאחר אחד, באפט פשוט אחרי שהם שתו, אכלו את ההמבורגר ואת המילקשייק, באפט אמר לו, בוא תעבוד אצלי. והוא בסוף הייתה לו חוצפה, וושלר אמר, יש לי קרן משלי ומחויבויות שאני לא יכול פתאום לעזוב הכל. ובאפט ממש התעקש, והם הגיעו בסוף לאיזושהי פשרה, שהוא יטוס פעמיים בשבוע לרומא, באפט הרי מרכז, זה עוד לקח, באפט יושב וגר בעיירה באמצע ארצות הברית, שם רחוק מוול סטריט, שלא יפריעו לו כל הרעשים כמו שדיברת, ובסוף הם סיכמו שהוא יעבוד אצלו במשרה חלקית, ותרשום, מנהל השקעות לקבל הצעה לעבוד אצל באפט, מחמאה גדולה מזו אין, ומה שהם עושים רוב היום, הוא מדיבר על זה ברעיון, הם רוב היום קוראים, אבל לא רק ספרים, הרבה עיתונים, באפט אולד סקול, המון עיתונות, ז'ורנלים מכל מיני תחומים, הם לא, אנשי השקעות, הם לא כל היום קוראים רק דוחות כספיים, הם צריכים להיות אנשים קצת שחושבים, שיודעים מה קורה מעבר. אבל אני גולש, אתה רוצה בטח שנתחיל קצת עם...
יאללה, ספר לנו עליו כמשקיע, ומה הוא עשה, ואיך הוא עשה את התשואות שלו, ומה אתה למדת ממנו.
אז קודם כל הוא לא נולד מיליארדר, אמנם הוא לא נולד למשפחה קשת יום, אבא שלו גם היה סנאטור, אבל באפט מגיל מאוד צעיר התחבר לשוק ההון, כמו רובנו, וזה בסדר גמור לקהל שלנו, חלקכם עדיין עושים מסחר יומי, או כל מיני דברים לא נכונים, גם באפט התחיל עם האימורים, מה שנקרא, עד שהוא נתקל במשקיע הנבון של בנג'מין גרם, שדיברנו עליו, והוא פתאום נדלקה לו מנורה. והתגלגל, הוא לימים הוא, לא, הוא סיים תואר ראשון, רצה להתקבל לתואר שני בהרווארד, ולא קיבלו אותו שם, והוא דווקא שמח על כך, כי הוא העדיף ללכת ללמוד בקולומביה אצל בנג'מין גרם, שם בנג'מין לימד קורס השקעות. סיפרנו שהוא עבד אצלו תקופה, ואז הוא חזר להומה, והקים קרן השקעות משלו. והיום שמדברים על באפט, מדברים על ההשקעות שלו באפל וכולי, אבל נדבר על ההשקעות שלו היום אולי בשבוע הבא, בפרק הבא, אבל בתחילת דרכו, באפט עשה השקעות יותר בנג'מין גרם סטייל, אתה זוכר, דיברנו על נט-נט וכו', אבל הוא עשה
שלושה... אבל אם מישהו שומע את הפרק הזה ולא שמע את הפרקים הקודמים, נגיד שבקצרה שנט-נט זה חברה שנסחרת מתחת להון העצמי הזמין שלה. ההון הנזיל,
בדיוק, כמו שחברות שיש להן קופה במזומן בקופה של 100 מיליון ואין להן חוב, ובשווי שוק של... 90 מיליון. Okay. אז זאת, כבר נגיע לדוגמה של חברה כזאת, דאז מה שקרה, כי ברקשייר עצמה בעצם הוא התחיל, בוא נתחיל עם זה, כי אנחנו כבר, זה ברקשייר האת'ווי, שהיום כולנו מכירים כחברת ההחזקות שלו, הייתה חברת טקסטילים כושלת, שקיימת כבר למעלה, קרוב ל-200 שנה.
שמעתי פעם באיזה סרטון, שהוא אומר שזאת ההשקעה הגרועה ביותר שלו.
נכון, כבר נסביר למה הוא אמר את זה, הכי טובה והכי גרועה. זאת לא חברה היום שהוא היה קונה, כי הייתה לא רווחית. תעשייה שהלכה ונכחדה, כי כבר אז התחילה להגיע, אני מדבר איתך בשנות ה-50-60, התחילה להגיע תחרות מעבר לים. אבל החברה הזאת שישבה, הייתי אגב בעיירה שם, הורים שלי גרו תקופה בבוסטון, אז נסענו לאזור שם במסצ'וסטס, מישהו יצליח להיית את זה, שישלח לנו את זה. ומה משך את באפט לאותה ברקשייר? חברה ציבורית, שווי שוק של כמה, אני לא חושב שאפילו לא 20 מיליון דולר, והוא ראה שבאמת היה להם, כמו נט-נט של בנג'מין גרם, היה להם קצת, היו להם כל מיני נכסים נוספים, אבל מה שמשך אותו בעיקר זה המזומנים שהיו להם בקופה, והחברה נועלה על ידי איזה אדם אחד שעשה שם עבודה לא כל כך טובה, ובאפט התחיל לקנות מניות בשוק הפתוח, הוא לא התכוון להפוך אותה לחברת החזקות שלו, אבל באיזשהו שלב, הבעל שליטה הקודם רצה לקנות את באפט החוצה במחיר, בדקתי את זה אתמול שאני לא הייתה, לדעתי זה היה $12.10. ובאפט הרקנה את ברקשייר בפחות, התחיל לקנות אותה ב-6-7, והוא הסכים למכור לו את המניות שהוא החזיק בשותפות. אגב, אני לא סיפרתי שבאפט כבר בשלב הזה ניהל מה שנקרא בימינו קרן גידור. מעניין לציין שגם אנחנו אימצנו את המודל הזה בלי דמי ניהול, רק דמי הצלחה, דמי הצלחה יפים. והוא החזיק את ברקשייר בתוך אותה קרן גידור. אותו בעל שליטה סיכם עם באפט מחיר X, וכעבור כמה ימים הוא החליט להוריד 5 סנט מההצעה הסופית שלו, בלי להודיע לבאפט, עשה לו קצת תרגיל עוקץ קטן. באפט שם לב, התעצמן על זה מאוד, ואמר, אני אראה לך עכשיו מה זה, פה נחמד נחמד, אבל איש עסקים ממולח. הוא סירב למכור לו, והתחיל לאסוף מניות בשוק הפתוח. בעצם עשה סוג של השתלטות עוינת על החברה, קנה כמה שהוא יכל, ובעצם השתלט על הדירקטוריון של החברה, בסופו של דבר קנה החוצה את אותו בעל שליטה, ולימים ברקשייר הפכה בעצם לכלי ההשקעה של באפט. עכשיו, זה בכלל לא תוכנן מראש, עכשיו למה באפט אומר ההשקעה הכי גרועה? כי זאת לא הייתה חברה רווחית, בסופו של דבר מה שהציל את ברקשייר זה שבאפט יצק לתוכה את כל הפעילות, שהוא יצק לתוכה לאור זמן, והוא השכיל לסגור את עסקי הטקסטיל די מהר, למרות שמאוחר מדי הוא אומר, אבל בסופו של דבר הוא להשתמש בכספים שלה לפעילויות אחרות, רק לסגור את הפינה שאנשים הכירו את ההיסטוריה, קרן גידור של באפט, זה משהו קצת יפתיע אתכם, לא יודע אם אתה יודע, גידור, בתחילת שנות ה-60, באפט, השוק המניות האמריקאי היה מאוד גבוה, אולי כמו עד לא מזמן, והוא פשוט החליט להחזיר את הכסף למשקיעים שלו, הוא אמר, אני לא מוצא מספיק הזדמנות, אני לא מבין את הטירוף שקורה, הוא נתן למשקיעים שלו כמה אופציות, או להעביר למנהל השקעות אחר, או להחזיק את המניות של ברקשייר, אבל הוא בעצם פירק את השותפות שעשתה איזה 30% בשנה. אגב, באפט תמיד אומר, אם אני מנהל סכומים קטנים כמו שהוא עשה אז, אני יכול לעשות 50% בשנה. ואלה האסטרטגיות השקעה האלה, למצוא חברות כמו ברקשייר, עוד איזה קטגוריה שכבר נדבר עליה אם תרצה, אלה הדברים שהוא עשה בתחילת הרכוב, ועשה את הצועות הרבה יותר גבוהות מהיום, 30% אחרי דמי הצלחה של 25%. ואז הוא לא קנה מניות, הוא עשה גם כל מיני ארביטראז'ים, כבר נדבר על זה, אבל אני עושה פסק זמן, אולי אתה רוצה להוסיף משהו על ההיסטוריה
לא, לא, בוא נמשיך. אז הוא קנה את ברקשיר, הבין שהוא סגר את עסקי הטקסטיל, סגר את השותפות, יצק פנימה, ומה הוא עשה?
ואז בעצם הוא סגר את הקרן גידור, ובזמן הזה, כאמור, הוא החליט, העסק הראשון שהוא קנה, אני רוצה להשאיר את זה לפרק הבא, הוא בעצם התחיל לקנות חברת ביטוח באומה המקומית, ובעצם הכניס את ה... זה נדבר שבוע הבא. אני רוצה להגיד עוד דבר שבאפט עשה לפני ברקשייר, עוד בקרן גידור, שזה משהו שגם יכול להיות פרקטי לקהל שלנו.
או, מה?
אז הוא עשה משהו שנקרא באנגלית merger arbitrage, או special situation investing. מה זה אומר? שוק ההון אמנם הוא נחשב, הוא משחק לטווח ארוך, אבל מדי פעם הוא מציע לנו כל מיני פירורים, אפשר לקרוא להם, כל מיני מצבים מיוחדים או ארביטראז'ים. אז דוגמה אחת, אני לא זוכר את הפרטים, אבל הייתה איזו חברה שבאפט קנה, חברה ציבורית שהתפרקה מנכסיה, ומחיר הנקוב שלה היה X, ולחברה היה מחסן, שבמחסן הזה היו שקים של פולי קפה. אתה אוהב קפה, גילה, זה בול בשבילך. ובאפט חישב, הוא גילה שיש פה ארביטראז', הוא אומר, אני יכול לקנות את מניות החברה ב-X, הוא בעצם משתלט על החברה, זה לא השתלט, מי שהבעל מניות קיבל את הפולי קפה, זה לא משנה הפרטים כרגע, אבל הוא בעצם הבין שהוא יכול לקנות בדולר אחד נניח מניה, ובתמורה הוא מקבל גישה למחסן של פולי קפה, שנגיד כל מניה, השווי של הקפה שהיה במחסן היה דולר ו10. אז הוא קנה את המניות ולקח ממש אשכרה את הקפה, מחר, ועשה פה סוג של עסקה ללא סיכון, כי אתה קונה משהו ב-X ומוכר אותו בשוק אחר כך ב-X ועוד קצת. והוא עשה את זה הרבה פעמים ועשה רווח יפה לקרן. עכשיו, דבר כזה כבר לא קיים כל כך היום, אבל יש שם לא מעט חברות, הבאתי לכם דוגמה שתיים, שאו שהן מתפרקות, הן מחליטות, לא, יותר נכון, לא רק מתפרקות, אלא שרוכשים אותן. זה נקרא merger arbitrage. נגיד שחברה X, ציבורית או פרטית, מחליטה לקנות את כל המניות של חברה ציבורית אחרת, ולמחוק אותה מהמסחר. האירוע הזה קורה לא מעט בשוק ההון, בישראל לאחרונה, למשל ישראכרט, ראינו שהיא חברה ציבורית, ושחרל ועוד חברת ביטוח ישראל, רוצים לקנות...
מנורה.
מנורה, רוצים לקנות את המניות, אפשר להתווכח על מה העסקה הזאת אומרת, אבל למחוק אותה מהמסחר. עכשיו, כשהם רוצים למחוק, הם צריכים להציע פרמיה, ואז הקמנה קופצת, אבל העסקאות לא תמיד נסגרות מיד, ויש פער של זמן, לפעמים העסקה גם לא נסגרת בכלל, כמו שקורה לפעמים, וזה לפעמים יכול לגרום להפסד, אבל בדרך, ברוב המקרים העסקאות האלה נסגרות, לפעמים יש מה שנקרא bidding war, הרי להציעו X, עכשיו מנורה מציעים X ועוד סט, זה מצב אופטימלי. אז באפט היה קונה, הוא לא היה מנחש מי ירחש, הוא היה לאחר, עד היום הוא עושה את זה, אגב, למשל, דוגמה ניתן, מייקרוסופט הציעו לפני כשנה, לקנות, למחוק מהמסחר את חברת Activision Blizzard, חברה מדהימה לשעתמה, חברת The Gaming, והם הציעו מחיר מניה שדעתי מתקרב למעל 90, ו-Activision נסחרה ערב ההודעה ב-60 ומשהו, היא קפצה באותו יום בקצת, אבל עד היום Activision, בגלל החשש שהעסקה לא תאושר על ידי רגולטורים, נסחרת בפער, בדיוק אתמול דיווחה, בין פער של עשרות אחוזים בין מחיר העסקה שמייקרוסופט מציעים לבין
העסקה עוד לא נסגרה.
לא נסגרה בגלל כל מיני חששות רגילות, אבל באפט, למה אני מציין זה? כי באפט עצמו במסגרת ברקשייר לקח כמה מיליארדים טובים, אגב, הם החזיקו במניה עוד לפני, זה יצר קצת רעש, אולי איך הם, למה הם קנו, אותו בחור סיפה, תראה איך הדברים מסתדרים, אותו בחור סיפה תחש עובד אצל באפט היום, עוד לפני ההודעה על העסקה, קנה בשוק הפתוח את Activision, ורק, והרוויחו את הקפיצה הראשונית, ואז באפט קנה עוד, ואמרו, מה קורה פה, איך הם, והוא אמר, קניתי כזאת חברה טובה, לא היה לי כמובן חלילה שום מידע מקדים, אבל זאת דוגמה של היום.
אז היום כמה היא נסחרת, אתה יודע?
אפשר להסתכל, עדיין יש פער של איזה 20-30 אחוז.
שזה בעצם, זה לא ארביטראז' מלא, כי יש סיכון שהעסקה לא תצא לפועל, ואז לא תקבל את המחיר הגבוה, ותצטרך להתמודד עם המחיר שקנית, שאולי הוא גבוה יותר בגלל הציפיות. כלומר, בגלל שיש ציפיות, אז המחיר הוא לא 60, הוא 70, ואולי זה יחזור להיות 60, ויהיה לך פה הפסד.
נכון.
זה לא 100% ארביטראז'.
אני כבר אתן דוגמה של ארביטראז' קלאסי, יותר דוגמה שבא שבא...
רגע, אבל לפני שתן דוגמה, בוא נתח את זה. אז נגיד, אתה כמשקיע, שאתה רואה כזה דבר, שאתה אומר שבאפט עשה את זה הרבה מאוד בתחילה. איך אתה מקבל החלטה האם לקנות או לא לקנות בסיטואציה כזאת.
יפה.
כלומר, כי זה חתיכת התלבטות.
נכון.
אתה אז, מצד אז, אחד רואה כסף על הרצפה, מצד שני אולי זה הפסד על הרצפה.
נכון, אז אני בהתחלה עשיתי, הייתי משחק הרבה עם העסקאות כאלה, לפעמים מצליח, לפעמים פחות יותר. היום זה לא תחום ההתמחות שלי. אני מספר את זה שאנשים יכירו יותר את ההיסטוריה, אני לא רוצה להגיד לך שפה יש לי...
אבל לא עשית את זה כמה פעמים.
עשיתי, יש כלים דרך שוק האופציות שאפשר לראות כמה, מה הסבירות שהשוק מאמין בזה שהעסקה, למשל בטוויטר, זה הייתה עסקה מפורסמת דומה שזה, אז יש, אני משתמש ב, ב, בשוק האופציות לאתר זה, אני בדרך כלל מתרחק מהעסקאות הגדולות.
אבל מה קורה שם בשוק האופציות? סתם פשוט לא, ברמה לא לימודית.
זה, כן, זה קצת מעבר לסקופ שלנו, זה צריך לראות את זה, אבל אני גם לא מומחה לאופציות גדול, אבל שוק האופציות תמיד מגלם סטיית תקן סביב, בכל עסקה יש את הסטיית תקן של האופציות, ומה שמחקרים הראו, כל דבר אני לא ממציא, אני לא... לומד מאחרים קודמי, באפט לא אכל להשתמש בזה, אז, אבל אתה הולך לשוק האופציות לראות סביב מחיר העסקה, האם הסטיית תקן של האופציה הולכת ומתכנסת לאזור האפס. כלומר, אתה רוצה לראות שהאופציות בתאריך העסקה, ככל שהמחיר מימוש מתקרב למחיר העסקה, אתה רוצה לראות שבשוק זה מתומחר בסטיית תקן שהולכת לראות גם מלמטה וגם מלמעלה מהמחיר. אני אראה לך את זה בזמן תרצה, וזה גם לא, זה לא 100%. אני מעדיף להתרחק מהעסקאות הגדולות והמוכרות, למרות שאפשר לדבר של חברה ישראלית נוספת, טאוור סמיקונדקטור, שאתה אומר יש פה סיכון, אבל יש שיגידו שטאוור שגם נסחרת במרחק די גדול ביחס להצעה של אינטל הייתה שרוצה לקנות אותם, ואומרים גם אם העסקה טיפול, אני עדיין ארוויח, כי טאוור שווה הרבה יותר ממה שהוא, למשל מלונוקס שזה קרה, אני אתן לך דוגמאות מהעבר שהיינו שם, אם בסוף הם נמכרו והיה שם ארביטראז' יפה שנהננו, אבל אמר ולדמן, אם הייתי מחכה עוד צד והשקעה הייתה נופלת, המניה הייתה קופצת כי היא שווה הרבה יותר ממה שאז הציעו לקנות. אז אתה מחפש את הווין-ווין. אני אתן לך שני דוגמאות של ווין-ווין. אחת כבר לא רלוונטית כל כך, אתה, יש חברה שנקראת Resolution Forest, הטיקר זה RFP. עכשיו, פה מה הווין-ווין? לא רק שהציעו לקנות אותם במחיר נקוב שהיה יחסית נמוך, זאת חברה שהייתה בתיקים שהרבה משקיעי ערך, זה היה $20.50, והיא נסחרה מתחת למחיר הזה עד לא מזמן, אבל בנוסף אתה מקבל איזושהי תעודה שנקראת CVR, שבהתקיים מספר תנאים אתה גם מקבל עוד $3, כלומר, אתה, גם אם העסקה לא תיסגר, אתה עדיין זכאי לקבל בתנאים מסוימים עוד פיץ' אוף קייס, אז זה לא 100% ארביטראז', אבל יש לך, אתה מחפש כמו בהשקעות, אתה מרווח ביטחון, אז אתה לא תנצח בכולם, שוב יש משקיעים שאוהבים את הגישה הזאת, ושוב ככל שאתה מנהל סכומים יותר קטנים, אתה יכול לחפש חברות יותר קטנות. עוד דוגמה ש...
אז אתה אומר שזו כן. אחת הסיבות שבאפט, או לפני שהוא קנה את ברקשייר, הוא עשה תשואות, הפציץ והביא כן. תשואות, כי הוא פשוט מצא הזדמנויות האלה. זה מה שהוא היה קורה... last puff
last puff זה דווקא net net נכון זה הוא קרא לזה workouts special situations מצבים מיוחדים שקורים כל הזמן בשווקים שוב אין ארביטראז' קלאסי אתה יודע כאלה שמחפשים פער בין מחיר מניה של טבע בישראל לארצות הברית הדברים האלה מכונות סגרו כל ה אז צריך להיכנס פה לקישקס אבל עוד דוגמה זה קורה כל הזמן אני כל שבוע יש גיליון אפשר לקבל שם חודש חינם, זה נקרא קאפי. קאפי זה מנהל קרן אמריקאי, אפשר לשלוח קישור שעושה עבודת קודש, הוא מרכז בבורסה האמריקאית בעיקר, כל מיני דברים מיוחדים שקורים. אחד מהם זה שחברה עושה, לא בייבק, אנחנו דיברנו על המושג הזה, בייבק שהיא רוכשת מניות, אבל יש מקרים שחברה רוצה לרכוש בחזרה מהציבור שיעור גדול של מניות, ובזה אז היא צריכה להוציא הודעה מאוד מסודרת. אז יש חברה שהודיעה לאחרונה את טיקר שזה ATVI, שוב רעיון, לא לקחת בזה המלצה, אני לא מושקע בה, והיא רוצה לקנות בחזרה בשוק הפתוח בבת אחת 18% ממניות החברה. והקאפי הזה אגב מרכז המון עסקאות כאלה בשוק, אז הגעתי אליה דרכו. מה שמעניין פה, וזה משהו שבאפט היה עושה לדעתי, החברה אומרת ככה, אנחנו רוצים לקנות בשוק הפתוח מספר מניות ששווה ל-18% מהשווי שוק שלנו בהווה, שזה מטורף, בדרך כלל עושים עד 5%, זה גם הרבה. והם אומרים, אנחנו לא נוגבים במחיר, אנחנו עושים סוג של מכרז, המחיר מניה, אני לא זוכר, אני יכול להסתכל רגע, לדעתי היא בטווח הביניים כרגע, מחיר המניה הנכון להיום הוא 29.19, והם נתנו טווח, הם אמרו שהם יקנו מניות מהציבור בטווח שבין 27-31, והמכרז ייסגר איפה שהם יכולים לקנות הכי הרבה מניות במחיר הכי נמוך לחברה. עכשיו, גם פה, אין פה 100%, כי יכול להיות שהם יצליחו לקנות את כל המניות שהם רוצים ב-27, אבל מניסיון בדרך כלל במכרזים מסוג זה, הטווח הוא בקצה העליון. עכשיו, גם צריך לשים לב פה לעוד דבר, שדילול, אתה יכול נגיד, עכשיו אני רוצה לקנות שם מיליארד דולר, זאת חברה לא, עם שווי שוק יחסית, הוא לא גדול, וידוללו, גם אם אני אשים, אני לא אקבל הכל. ופה זה היתרון של משקיע קטן, כי בדרך כלל בעסקאות האלה, בזאת ספציפית לא, אומרים לך, אם תקנה עד 100 מניות, אתה תקבל בטוח את מספר, את השווי שאתה רוצה. אז זה מה שנקרא, בשפה המקצועית, לקבל קצת כסף לבזבוזים, beer money. הרבה מנהלי קרנות מצליחים לעשות ככה, לאסוף פה כמה שקלים, כמה שקלים, כל עסקה כזאת יכולה להיות כמה מאות שקלים, ואני קודם מחפש כאלה, אני חושב שגם זה משהו שיפיין את באפט בתחילת דרכו, כמובן בנוסף לזה שהוא חיפש חברות טובות, אני מדבר שבוע הבא על ההשקעה הראשונה המשמעותית שלו בחברת ביטוח גייקו, זה הוא עשה עוד ביחסית מוקדם, אבל הקרן גידור הראשונה שלו לא קנתה מניות כמו אפל ושגר ושכח, זה לא מסחר יומי, אבל הוא כל הזמן השתמש...
חיפש הזדמנויות קטנות.
בדיוק.
חיפש הזדמנויות קטנות, הדברים קטנים שאפשר לקחת ו...
לא בדיי טריידינג, אבל חיפש כל הזמן, תזכור את הכלל הכי חשוב שלו. הכלל הראשון של באפט זה לא להפסיד כסף, והשני זה לא לשכוח את הראשון. כלומר, קודם כל לחשוב הגנה,
ו... אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב בבאפט, זה ה-area of competence. שאחד הדברים שהוא אומר... שהוא לא משקיע בדברים שהוא לא מבין מספיק. הוא אומר, יכול להיות השקעות מעולות, כן? אבל לא מבין מספיק בתחום הזה. פשוט לא יודע שום דבר, אז אני לא אשקיע בהם. אני משקיע רק בדברים שהם בתחום היכולת שלי, וזה נראה לי דבר מאוד מאוד מדהים, במיוחד היום שאנחנו רואים בתי השקעות רצים ומשקיעים בכל דבר, זה עובד, ובוא נלמד את זה, ובוא נלמד ביטקוין, ובוא נלמד פה. הוא אומר, אני, מה שאני לא מבין, אני לא משקיע, יש לי מספיק עבודה, ומה שאני כן מבין בו לבחור ולמצוא ולעשות, שאני לא מחפש לעשות דברים שהם לא בתחום ה-area of competence שלי, שזה באמת נראה לי תרבותית, אתה יודע, ברמה... אני באופן כללי, אחד הדברים שאני אוהב בהשקעות, שזה משקף פילוסופיה, זה משקף תפיסת עולם, זה משקף דרך חיים, ומשקף אמונות, ואני חושב שאותו דבר פה, כלומר, האמירה הזאת של... אני לא משקיע מחוץ ל-area of competence שלי, זה אמירה שהיא אמירה על החיים. היא אמירה, אני לא מנסה לעשות דברים שאני לא ממש טוב בהם. ואני חושב שזה חלק מהתכונות אופי שלו, שהן באמת נכונות מאוד. אני חושב שכששאלו אותו פעם על הפסד, מה הטעות הכי גדולה שעשית בתור משקיע, אז הוא אמר, הטעויות הכי גדולות שלי היו לא דברים שכן השקעתי בהם, ולא הצליחו, אלה דברים ש...
אומשן.
כן. כלומר, לא השקעתי בהם, והייתי צריך להשקיע. עכשיו, לא הייתי צריך להשקיע בהם כי הם עלו ואני הייתי צריך לפספס. כלומר, שאמזון הייתה, אמזון, לא יכולתי לדעת, לא הבנתי את האינטרנט, זה לא היה ב-area of competence שלי.
הוא מדבר על גוגל, הוא מביא את הדוגמה של גוגל בדיוק בנושא הזה.
הוא אומר, זה אני לא מנסה להבין, הוא אומר, אבל אם משהו בתוך ה-area of competence שלי, והייתי אמור לדעת, וראיתי ולא עשיתי, זה הטעויות. הוא אומר, אלה הטעויות הכי גדולות, טעויות של ESCI, ואני חושב, אם ניקח את זה רגע להתנהלות של המשקיע, הממוצע, בן אדם, אנשים ששומעים אותנו ועל ההתנהלות שלהם ואיפה זה פוגש אותם. בדרך כלל אנשים נמנעים ממה שהם לא מבינים בו. וההימנעות הזאת היא טובה, היא נכונה. אתה לא צריך לנסות לנהוג שאתה לא יודע לנהוג, אתה לא צריך לנסות לעשות דברים שאתה לא מבין בהם שהם מסוכנים. אבל הרבה פעמים אנשים פשוט נמנעים מלקבל החלטה, ואי קבלת החלטה היא גם החלטה. כלומר, העניין לא לעשות כלום. אתה יודע איפה אני רואה את זה? פעם עשיתי הרצאה על שוק הפנסיה בישראל, והלכתי לבדוק איפה נמצאים מסלולי השקעה. זה היה בשנת 2018-19. ובדקתי, ונשאלת לך שאלה. השוק הפנסיה של הציבור, שהיום לדעתי זה בסביבות השני טריליון דולר, אין לי את המספר המדויק, אז זה היה בערך טריליון, טריליון ומשהו. אבל כמה ממנו נמצא במסלול ברירת המחדל?
הרוב המוחלט.
כן, הרוב המוחלט זה למעלה מ-90% היה אז. אולי בקרנות השתלמות זה היה באזור ה-80, אבל בפנסיה, קופות גמל, למעלה מ-90% במסלול ברירת המחדל. כלומר, מה זה אומר על אנשים? זה אומר שאנשים נמנעים מקבלת החלטה. כי זה לא נכון לכולם להיות במסלול ברירת המחדל.
החלטה כלכלית קריטית גם לדבר כזה.
החלטה דרמטית, אבל מה אנשים עושים? הם נמנעים מקבלת החלטה. הם אומרים, טוב, נו, בסדר, נעשה את מה שהדיפולט. נימנע מקבלת ההחלטה, וזה פשוט גורם נזק שהוא אדיר, הוא פשוט אדיר, כי שוב, הראיתי את זה באותה הרצאה, לא נראה לי שיש לי וידאו שלה לשים בקומנס, אבל שההבדל בין לבחור במסלול, נגיד אפילו אם אתה צעיר ואתה לא בוחר את המנייתי, ושוב גם פה לא לראות ייעוץ, לא למלצה, כל שינוי בפנסיה דורש התייעצות עם בעל מקצוע ובעל רישיון, שאנשים לא הלכו לעשות את זה, כי צריך להבין את המשמעויות ולראות, וכל מוצר זה דבר שונה, ונסיבות אישיות וכולי. אבל ההבדל הוא, יכול להיות הבדל של מיליון שניים בפנסיה. וכמות הכסף שיש לאנשים בפנסיה, אחד הדברים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, גם אני ואתה, והוא מאוד נכון, זה כמה כסף יש לאנשים בפנסיה ובקרנות ההשתלמות. אני אעשה לך חידון קצר, בוא נראה אם אתה תדע אותו. זוג, אחד מרוויח 30,000 ברוטו, אחד מרוויח 20,000 שקל ברוטו. כמה מפקידים בחודש לחיסכון הפנסיוני שלהם?
בלי, עם השתלמות או בלי השתלמות?
עם השתלמות, עם השתלמות.
כמה אלפי? 3,000 שייך? לא, יחד, 5,000?
5,000 אתה חושב, אז בוא נעשה את החישוב. כל אחד מהם מפקידים לו לפנסיה בערך 20% מהשכר, אז 30,000 זה 6,000, ו-20,000 זה 4,000, כבר הגענו ל-10,000 שקל בחודש. נגיד לכל אחד עוד קרן השתלמות עד התקרה, זה 1,500, הגענו ל-13,000 שקל בחודש הפקדות. עכשיו בוא נגיד שהם בני 35, מפקידים להם כל שנה בערך 150,000 שקל, כפול 30 שנה, אתה מבין את המספר הזה?
ואת התשואות על מספרים כאלה?
נומינלית, אתה מבין, לפני התשואות, אנחנו בהפקדות בערך של 5-6 מיליון שקל. עכשיו, תוסיף לזה ריבית דריבית, אתה מגיע ל-7-8 קל, תעשה את הריבית דריבית בעוד 1-2% בשנה, זה כבר לא ששבע, זה יכול להיות 12-13. וזה אנשים לא מבינים את הכוח של הזמן, וכמה הוא בחיסכון הכפוי, חוק הפנסיה החובה במדינת ישראל, שהוא חוק שאפשר לדבר עליו הרבה, אבל שמכריח את הציבור כולו לחסוך בכמויות אדירות, מכריח אנשים להזרים, ואנשים לא מקבלים על זה החלטה. אחד הדברים שאני עושה בעבודה שלי, זה באמת לעזור אנשים, להגיד להם, רגע, רגע, תעצור, אל תלכו, זה, בואו נסתכל, בואו נשתמש בכסף הזה. היה לי ממש פגישה השבוע עם מישהי שאמרה, בכלל לא ספרתי את הכסף הזה. היה לי אפילו, מישהי שהיא בחירה, תפקיד בכיר במשק יחסית, וזה, משפחה רצינית והכל, ועשיתם את ההליך, ואז רואים את התמונה, והיא מסתכלת, לא ידעתי, עכשיו יודע שזה 4 מיליון שקל בחיסכון הפנסיון, היא אומרת, בכלל לא ספרתי את הכסף, אז זה לא ראיתי אותו רחוק מהעין, והסוגיה הזאת היא שלא לקבל את ההחלטה, של להימנע מקבלת ההחלטה, היא פשוט גורמת נזק אדיר, ואני חושב שהמחלוק הזה זה באמת למצוא בעלי מקצוע טובים שכן יודעים לעשות את זה. כלומר, אם נחשוב על מה שבאפט אמר, על ה-area of competence שלו, הכוונה היא לא שלא צריך להשקיע בתחומים האלה, רק שצריך למצוא מישהו שיודע לעשות את זה בצורה מספיק מקצועית וטובה ואיכותית, וכן לתת לו.
אתה יודע, גילה, שיש מדינה, רק לחזק את דבריך, שהם עשו תרגיל יפה מעולם הפסיכולוגית, פסיכולוגיה התנהגותית, הם רצו שיותר אנשים יחתמו על כרטיס עדי. נראה לי שזה בכל פעם שמוכרים לבחירות, היה אפשרות לסמן וי ולבחור להשתתף בהשתלת איברים. אז עשו משהו הפוך, אמרו, במקום לגרום לאנשים פוזיטיבית לחתום אם רוצים, הם אמרו, בוא נעשה ככה, אם אתה לא חותם, אתה מתנדב להשתתף, ושיעורי ההשתתפות עלו פלאים.
כן, אנשים פשוט עדיפו לא לחתום.
לא, לא, כאילו, לא נדרשו לעשות, וזה ידוע גם, עשו תרגיל דומה גם בפנסיה חובה, שאני לא זוכר, אני חושב שדן אריאלי מדבר על זה באחד מהספרים ש...
בוא נגיד, אני מקווה שזה מחקרים אמיתיים שהוא עשה.
כן, כן.
שגילינו שיש כמה מחקרים שאולי לא כל כך היו אמיתיים.
המסר, אבל מה שאתה אומר והסיפורים הוא ידוע שאתה רוצה, אנשים הם...
אנשים צריכים קצת... מעדיפים להימנע מקבלת החלטות וצריך לעזור להם. אז בוא נסכם את באפט להיום, לפני שנגיע לפרק הטיפים שלנו. תן לי סיכום בכמה משפטים על, על באפט ומה שאתה הכי אוהב בו.
תראה, אז דיברנו, הסחלטנות, ההיגיון, הצניעות, הרצון לשתף, ההומור שלו, אני, הוא אותי אישית, הוא גם, הוא מאוד, יש בו הומור כזה ציני ש... ובעיקר, היום יש המון משקיעים ש... שמשקיעים בדרך הזאת, השקעות ערב וכולי, אבל הוא בעצם מה... מהראשונים שהפך את זה לגרם, אולי התווה את הדרך, אבל באפט שיקלל את זה ונדבר על זה עוד בהמשך, אבל הוא באמת הפך את זה לעולם
של המון. אני חושב שהוא הנגיש את זה. אני חושב שמשהו עשה מאוד. אני כשנכנסתי לעולם הזה של השקעות ערך, גיליתי שיש מלא אנשים שעושים את זה. אתה סיפרתי לך, הייתי באוקטובר במילאנו באיזשהו כנס של השקעות, פתאום אני יושב שם בארוחת ערב עם איזה בחור שוודי, שלונדיני גדול חזק כזה, בחור נחמד והכל. ופתאום אתם מתחילים לדבר, ואתה רואה, בונה, מנהל תיק בהשקעות ערך כבר 12 שנה, תשואות מטורפות, כל הקרנות הגדולות האלה שהציגו שם, הוא לוקח את כולם בסיבוב, ואתה מבין שיש המון המון אנשים שעושים את זה. מה שבאפט עשה, הוא הנגיש את זה, הוא הראה לכולם שזה עובד בצורה גדולה, בצורה פופוליסטית, הוא, הפרסום שלו, זה שהוא תופס את אור הזרקורים ומדבר ועושה את הכנסים שלו, הוא באמת הצליח להביא את התפיסת עולם הזאת, שהיא הפוכה לגמרי מכל מה שאנחנו מכירים בוול סטריט. כל הגרידינס שאתה רואה בבנקאות של וול סטריט שמחפשים כל הזמן מה נעשה יותר יצירתי כדי להרוויח עוד קצת כסף, ולפעמים זה גם על חשבון הציבור או לא כל כך בצורה ישרה והגונה, בדיוק הפוך מזה. הסבא החביב מהומה שמדבר בהיגיון ויושב עם החבר שלו כבר לא יודע כמה שנים, צ'רלי מנגר, ומדברים על רעיונות ופילוסופיה ותפיסה ואמונה, וסוגר עסקאות ב כמה דקות של שיחה, ומאמין באנשים, ומאפשר לאנשים, זה כל כך שונה מכל הגרידינס שאנחנו רואים בוול סטריט ובעולם ההשקעות, ומהמיינסטרים של בתי ההשקעות הגדולים, שהוא באמת, אני חושב, זה מה שהוא נתן, הוא הראה שיש דרך אחרת, שיש תפיסת עולם אחרת, יש גישה אחרת, והיא יכולה לעבוד, ובאמת יש בערך, ואני חושב שזה באמת השירות הגדול שהוא נתן ועוד נותן לעולם, ואני אמליץ, כל מי שמתעניין ורוצה לדעת עוד יותר, אחד הפלאים הנפלאים של תקופתנו זה הנגשת הידע, שאתה יכול להיכנס ליוטיוב, ולצד הרבה דברים רעים שיש שם, והרבה שטויות וזה, ודברים גרועים, אתה יכול גם ללכת ולראות הרצאות שלו, ודיבורים שלו, ורעיונות שלו,
כל הכנסים השנתיים.
ואין סוף ידע, והשאלות שהוא שואל, והכל מצולם, הכל מוקלט, הכל, אתה יכול ללמוד כל כך הרבה, אם יש מישהו שמתעניין בהשקעות ערך ורוצה לדעת, אני חושב שזה לא ספק, זה אולי המיין סטריט להיכנס. לעולם הזה, וללמוד ולהקשיב, ומי שאין לו כוח לקרוא את כל האגרות, אפשר לשמוע את כל הניתוחים שלו, ואת ההרצאות שלו, ואת הסרטים שעשו עליו, זה סופר מרתק.
אתה יודע, אנחנו מדברים עליו כמו איזה זקן לא רלוונטי, אבל באפט שיהיה בריא, עדיין חי ונושם, והכנס השנתי...
אתה מרביץ לשולחן, שומעים את זה חזק.
סליחה, הכנס השנתי עדיין כל מאי מתקיים באומאה, ואני זכיתי להיות שם פעם אחת, וזו חוויה בלתי... וגם ברקשייר עצמה, הרבה אנשים מחפשים, אנחנו כמובן עוד פעם עם הדיסקליימר, אבל ברקשייר עצמה היא חברה נהדרת, סופר רווחית, לא יקרה מדי, רק לסגור חוב ולמאזינים, דיברתי על מישהו שכותב איגרת של 140 עמודים, שאני בדיוק סיימתי לקרוא של שנה שעברה, בחור בשם קריס בלומסטרן, קרן שהוא נקד סמפטר אגסטס, איף כל אחד יכול לגשת, נשים את זה בקומנס, לקרוא את האיגרות שלו, והוא מקדיש כמעט חצי ממנה לניתוח בעבר, של חברת ברקשייר עצמה היום, והוא מחזיק אותה כבר הרבה מאוד שנים, וברקשייר עצמה היא חברה יוצאת מן הכלל, שעשתה תשואות, אולי לא תעשה כבר 20% בשנה, אבל היא עדיין כדאי לקרוא להכיר.
מגניב, אז בוא נתכנס לקראת סיום, ותספר לי על נלך לטיפים לחיים, לערך שהוא לא רק בהשקעות ובאופן כללי, מה הטיפ שלך להיום?
טוב, תראה, אני עכשיו חזרתי מכמה ימי חופשה, קצת התנתקתי עם אשתי, לקחה אותי לפריז, אז המסקנה המתבקשת משם זה לאכול הרבה בגטים, האמת האמת שקודם כל החוויה של חול, היא באמת לצאת כמה ימים להתנתק, היינו באמת 3 ימים, אבל באמת חזרנו עם מלא חוויות, ולחבר את זה רגע לעולם ההשקעות, יש משקיע שנדבר עליו, כבר ברח לי השם שלו, One Up on Wall Street, זה הספר שהוא כתב, והוא מספר, פיטר לינץ', הוא מספר שרעיונות ההשקעה הכי טובים שהוא קיבל, היו מללכת עם אשתו לקניון, ולראות איזה מותגים היא קונה. אם סיפרתי את זה פה, ובביקור עם אשתי, זאת חברה, שוב, גילו נאות, אני מחזיק בה עוד לפני, הגענו לשנזליזה על ההתחלה, ואתה רואה בי הכל יפה, ובאמת, פריז, אני תמיד החזקתי, אמרתי, אני הייתי קצת אנטי, אבל אני אומר, הטיול הזה שינה לי קצת, אבל הדבר הבולט שם, זה בכל, יש שם, כמו שאתה רואה פה, שופרסל בכל פינה, בשנזליזה יש לך כמה סניפים של רשת לואי ויטון. לא יודע אם ראית, לאחרונה הבעל שליטה של לואי ויטון נהפך לאיש עשיר בעולם, אז רוב המשקיעים הצעירים מחפשים להשקיע בטסלה ורוצים את האקשן, אבל לואי ויטון, העסק עצמו, אתה רואה, יש תור ארוך בכל חנות, והם מוכרים שם תיקים באלפי שקלים.
איזה אלפי שקלים? הלוואי והיית מוצא באלפי שקלים.
הכי קטן אלפי שקלים.
אולי זה ארנק קטן כזה.
זהו, ראיתי שם בכניסה
לכם. עשרות אלפי יורו לדעתי יותר.
ממש בכניסה ראיתי שם, נכנסנו בשביל להצטלם, ראינו שם בכניסה הרמה של כמה מזוודות, עולה שם 100,000 יורו, משהו כזה. אגב, זה נתן לי רגע, עכשיו אני מבין עוד יותר, איך החברה הזאת, ולואי ויטון, החברת החזקות, מחזיקה בעוד המון חברות בנות.
המסקנה היא שכשמבקשים ממך לתת טיפים ערך לחיים, אתה איך שתמיד מגיע להשקעות.
זה מגיע בסוף, אבל חשבתי שתגיד, מגיע לאשתי, אבל בסדר, אין בעיה. אני אמרתי את שלי, חוויה, כיף.
אני אמור להיות במאי בפריז, אני אבדוק את ההמלצה שלך.
תראה שממשיכים לקנות שם.
אני אמליץ על משהו אחר לגמרי, משהו שאני עושה כבר 20 שנה. זאת שיטת תרגול רוחנית שנקראת פאלון דאפה. אפשר לקרוא לסוג של טאי-צ'י או צ'יגונג, אבל היא הרבה מעבר, לדעתי לפחות. וחינם לגמרי, זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב בה. כל אחד יכול להיכנס לאינטרנט, לרשום פאלון דאפה ולהיכנס ולראות את התרגילים. אני כבר יותר מ-20 שנה עושה את זה, וזה שינה לי את החיים מקצה לקצה. השיטה שמה משלבת מדיטציה, ותרגילי תנועה עדינים כמו טאי-צ'י, שאתה רואה מוזיקה, ממש שקט, אבל חוץ מהתנועה והתרגול המדיטטיבי, זה גם אין דרך טיפוח פנימי, שהרעיון שלה שאתה צריך להתבסס על הערכים של אמת, חמלה וסובלנות. שזה, בוא נגיד, הרמה הכי גבוהה שיש ביקום. שאם אתה רוצה להשתפר, לשם אתה צריך לשאוף. ובתהליך החיים היומיומי, אתה צריך כל הזמן לחפש, צריך לשפר את עצמך ולהתאים את עצמך כמה שיותר לערכים האלה ולעקרונות של אמת, חמלה וסובלנות, שזה אתגר לא קטן בסביבה המודרנית והאינטנסיבית שאנחנו חיים בה. אבל התהליך הזה הוא תהליך מקסים, ושאתה מצליח להתקדם בזה ולהיכנס לאיזשהו שקט ועוצמה, אני לא אשכח שהתחלתי לדרגל את זה פעם ראשונה, פתאום הרגשתי שקט מסוג אחר, שקט שהוא חומר, כאילו נכנס על האמבטיה של שקט, וזה אתה לא, אתה נמצא בשקט, כאילו קצת השתתקו לך מחשבות, פשוט השקט הוא חומר שמכריח אותך להיות בתוכו, וזהו, ומאז אני משתדל ומקפיד לעשות את זה, ו... זה לא פשוט, זה דורש הרבה מאמצים והתמדה, ואני חושב שאם עושים את זה, אז זה נותן הרבה מאוד, ומאשיר את החיים הרבה מאוד, נותן לך יכולות ריכוז, ובריאות, וסבלנות, ויכולת הקשבה, ובאמת זה המון המון ערכים, אז אם זה מעניין מישהו, אני להיכנס, לעשות, זה חינם לגמרי, אתה יכול לעשות זה לבד עם עצמך, או עם קבוצה, עם חברים, זה כזה, כל הרעיון שזה להיות פתוח, וזה באמת... בוא נגיד, פשוט נותן המון ערך לחיים בעיניי.
טוב, אתה תגיד שאני מקשר לכל ההשקעות, אבל באמת המון מהמשקיעים שנדבר עליהם עושים מדיטציה, וכנראה בגלל מה שאתה מתאר.
אתה נתת לי ספר שמקסים של משקיע בשם גיא ספיר, שהוא ישראלי, אמריקאי, ספר מרתק, שבעיניי הוא...
חינוכו של משקיע.
כן, כן על התהליך שהוא עבר, ואיך להתרחק מוול סטריט, ולהיות בז'נבה, ולעשות פעילות ספורטיבית, ומדיטציה, ושקט, ולא לתת לכל...
ולהגיד תודה.
נכון, ולתת לכל הדיסטרקשנס, להוציא אותם מהחיים שלך, ולכל הדברים, ואיך לנהל את הסביבה, הוא מדבר שם על המחשב של בלומברג, שהוא הוציא אותו פשוט, פשוט הוציא אותו, כדי לא לראות את הקוואטס כל הזמן. ובאמת ספר מרתק, וכן, הוא מדבר שם גם על המדיטציה ועל השקט, ואני חושב אותו דבר גם אותו טוני דין שאני מעריץ, מדבר עליו שם באלפים שם, לשבת בשקט.
מדבר גם עליו, כן.
יאללה. יאללה, אז נסכם את פרק 3, ונמשיך את דרכנו, ונתכנס פה בפרק 4.
נהניתי כרגיל גלעד,
גם אני מאוד מאוד.
נתראה בהמשך.
ביי ביי.